שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודים המרתק בספר תהילים ואנחנו הגענו לפרק ל"ח. מזמור לדוד, להזכיר. טוב, מה פירוש להזכיר? זה כמו כל הפתיחות של תהילים, שלא תמיד ברור מה המשמעות של הביטוי. יכול להיות שלהזכיר זה גם סוג של מנגינה, כמו למנצח בנגינות, או אני יודע, למנצח על הילד השחר, כל מיני ביטויים כאלה שיכול להיות שהם סוגי מנגינה. יכול להיות שזה תפקיד, לא ברור בדיוק מה זה להזכיר, את מה הוא בא להזכיר, למי הוא בא להזכיר. ולכן אנחנו נתייאש מראש מלהבין מה פירוש הביטוי להזכיר. בסדר? יש אומרים להזכיר אבונותיו, יש כאלה להזכיר את עם ישראל אביהם שבשמיים, יש להזכיר לנו. בכל מקרה זה מה שכתוב, מזמור לדוד, להזכיר. השם, מה? אולי זה מלשון זכר, אולי זה מלשון זכר, מי יודע. השם על בקצפך תוכיחני, ובחמתך תייסרני. כל המזמור הזה הוא מזמור נוגה, כך שמי שלא בראש שלו עכשיו להיכנס למצב רוח רע, שיצא עכשיו. כן? כי זה עניינו של המזמור, להראות את דיכאונו, דיכאותו של דוד, או של כל מי שנמצא במצב הזה. אבל בתוך המצב הזה יש תפילה, ותקווה כמובן, ברור. כלומר, גם במצב גרוע, בתוך הדיכוי, מתוך מה שאולי הוא עונש על עוונותיו, מוצא המשורר דרך של תקווה ולפנות אל השם. בסדר? זה התוכן העיקרי. השם, על בקצפך תוכיחני. זאת אומרת, אתה מוכיחני, אבל שזה לא יהיה בקצף. להוכיח בתנ"ך הרבה פעמים הכוונה לייסר. תוכחה זה ייסורין. ולכן מובן גם המקבילה. ובחמתך תייסרני. כלומר, אתה מייסר אותי בחמה. אני מבקש שזה, אתה יכול להוכיח, אתה יכול לייסר, אבל לא בקצף ובחמה, כי מול זה אני לא יכול לעמוד. למה אני פונה אליך? כי חיציך ניחתו בי. ותנחת עליי ידיך. טוב, באיזה מצב אדם אומר דברים כאלה? הרבה מצבים שבהם אדם יכול להרגיש שירו בו. אדם שירו בו חיצים, אז המצב שלו הולך, הוא מדרדר. עכשיו, כאן מדובר בחיצים רוחניים, חיצים מוסריים, אפשר לומר. אבל דוד חש את החיצים האלה, אין מתום בבשרי מפני זעמך. אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כן, אדם בדרך כלל בעצמות שלו הוא לא מרגיש. נכון? אדם לא מרגיש את עצמותיו, אדם מרגיש את בשרו. ולכן העצמות, מה? אדם מרגיש נקיפות מצפון, למשל. כן. גם זה יכול להיות, יש הרבה דברים כאלה. כן, אבל אני, כל זה מה שאתם אומרים זה קשור לפסוק ג' ואנחנו כבר בפסוק ד'. זה העניין. אנחנו הולכים מהר היום. אז אדם בעצמות שלו מרגיש שלום. ולכן החידוש פה עצום, אין שלום בעצמי. כלומר, אפילו במה שבדרך כלל איננו רגיש, פה יש רגישות. אין מתום בבשרי, מה זה מתום? שלם. כלומר, הבשר הוא לא אמור לו להיות רגיש. הוא לא מבשר שלום, אבל הוא מבשר שלמות. ואין מתום בבשרי מפני זעמך, אין שלום בעצמי מפני חטאתי. כלומר, אפשר להבין את זה ככה. בגלל שחטאתי, אז אין שלום בעצמי. אפשר לומר שהחטא עצמו הוא גורם להיעדר שלום בקרבי. כן? אפשר גם את זה להבין ככה. כלומר, לכן יש מקום גם לומר על החיצים הרוחניים או המוסריים. זה התחושה שיש ל... ואז זה מבאר גם בפסוק ג'. זה מבאר את התחושה שיש לדוד שניחת בו חץ. כן? החטא עצמו הוא הרודף את האדם. כי עוונותיי עברו ראשי, כמסך כבד יכבדו ממני. מה זה עוונותיי עברו ראשי? מה הדימוי כאן? שעוונות זה כמו מים. ואז הוא נתון בתוך זרם של מים, באיזשהו שלב המים כל כך גבוהים שהם עברו ראשו. עוונותיי עברו ראשי. כאן הדימוי השני הוא דווקא דימוי מוצק. כמסך כבד יכבדו ממני. כלומר, זה יותר מדי כבד בשבילי. או כמו שאמר קין, כבד עווני מנסו. כלומר, מה? גדול, אותו דבר, מנסו. כן, העיקרון זה הנושא. אני לא יכול לשאת אותו. כן. רגע, בביטוי נסו, יש משמעות כפולה. יש לשאת במובן של לסחוב, יש לשאת במובן של להסיר. למשל, שהקדוש ברוך הוא נושא אבון, הוא מסיר את האבון, והוא לוקח אותו על עצמו. הקדוש ברוך הוא יש לו מספיק כוח, והדימוי הזה, לשאת את האבון, ולכן הוא נושא אותו מעל השני. כן, אז כאן הוא אומר, כמסע חבד, יכבדו ממני, הבאישו, כל התיאורים פה הם תיאורים פיזיים, כן, של מצב הגוף. הבאישו נמקו חבורותיי. מה זה חבורות? כן, זה פצעים שבאים מפני המכה. כן, אדם הוכה, יש לו חבורות. עכשיו חבורות, אם הן מעובררות, הן מתרפאות מהר. אם הוא נתון בתוך בגד או בתוך מקום תחוב, אז במקום להתרפא, זה מבאיש. הן הבאישו, נמקו חבורותיי, מק זה ריקבון. מפני איבלתי. מה זה איבלתי? אז למה, אבל איבלת זה לא בדיוק, זה לא בדיוק חטא. איבלת זה טיפשות. אבל אמרו חכמים, אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז דוד כאן עושה קיצור דרך. כן? במקום לדבר על איוולת שהביאה לחטא ולכן אני סובל, אלא ישירות הוא מכנה את החטא בשם איוולת. נעוויתי. מה? הוא מתאר מצב נפשי. הוא מתאר מצב נפשי של אדם שחש שחייו הם חיים שלא לא יוצלחו מפני רוב עוונותיו. הרמב״ם כותב, בספר מורה נבוכים בהקדמה, לגבי משלים. הוא אומר, יש משל שבו כל פרט ופרט מכוון למשהו. למשל, סולם, יעקב, סולם זה דבר אחד, מוצב ארצה זה דבר שני, ראשו מגיע השמיים זה דבר שלישי, מלאכי אלוהים דבר רביעי, עולים ויורדים בו דבר חמישי. אם כן, צריך לדייק בכל דבר. לעומת זה, בספר משלי, יש תיאור של אישה זונה, מנאפת, שמנסה לפתות איזה בחור צעיר. ושם הכוונה זה משל למלחמה בין החומר לבין הצורה. בסדר? אומר הרמב״ם, שם כל הפרטים שמתוארים באופן ציורי, לא צריך לדקדק בהם. כי זה תיאור דרכם של מנאפים. הנפתי משכבי, האיש הלך וכו'. כל הדברים האלה זה כדרכה. אז ייתכן מאוד גם פה. הוא מתאר כאן תחושה נפשית שדומה למצב של האדם החולה. אז באדם החולה אתה מוצא את כל זה. האם אתה חייב למצוא מקבילה בכל נקיפות המצפון של דוד? אני לא בטוח. בסדר? בוודאי שמה שאני אומר כאן הוא דרכו של הרמב״ם ולא דרכו של המלבים. המלבים על כל פרט ופרט פה יעשה עניין משהו משהו. נעוותי, שחותי עד מאוד. אגב, יש גם הרבה עניין להבין מה הוא כותב, מה הפשט של המילים שהוא אומר, כן? נעוותי, שחותי עד מאוד. כל היום קודר הילכתי. מה זה נעוותי? מה? מלשון מעוות. כלומר, מעוקם. כן? כן, דרך מעוותת, זה דרך עקומה. אז נעוותי, הכוונה, אני נהייתי עקום. שחותי, מה זה שחותי? שחוח, כפוף. הוא גם מעוות וגם כפוף. עד מאוד, עוד יותר. כל היום קודר הילכתי, כי חסלי מלאו נקלה. מה זה כסלי? מה? מצפון. אבל הבעיה שהמילה מצפון לא קיימת בימי דוד, אבל המחשבות שלו. אבל מבחינה פיזית, איפה זה הכסלים? זה מעל הכליות. הכליות נחשבות לתת מודע. בימי התנ״ך ייחסו לכליות את התת מודע. כי כסלי מלאו נקלה. לא, לא, חשוב באמת. כן, כן. מה? יועצות, יועצות מאחוריו, לא באופן גלוי. זה כמו על דוד, על אברהם אבינו, שנאמר ששני כליותיו נעשו לו כשני תלמידי חכמים. ואין שהם מלמדים אותו תורה. מה זה כליותיו? זה ממעמקיו. אני לא בטוח שזה המודע. זה פורץ אל המודע, אבל זה מתחיל מתת מודע. כמו שהכליות נמצאות מאחורי גבו של האדם. כן, כאילו משהו שהוא לא שם לב אליו. לעומת הלב שהוא משכן המחשבות המודעות. כן, בימי קדם ייחסו ללב את המוקד של המחשבות. מי שאל אם זה היה, אם חשבו באמת? זה אתה. יש בכלל שאלה לגבי תפקידם של איברים. מה התפקיד של האיברים? למשל היום אנחנו מכירים בכך שכל הפונקציות התודעתיות והחושיות כולן מרוכזות במוח. אבל פעם לא חשבו ככה. פעם לא ייחסו למוח תפקיד מיוחד. מעניין, כן? זה הפוך מהמחשבה שלנו היום. עכשיו, דבר נוסף, אגב, לכן לא תמצא בכל התנ״ך כולו זכר למוח. המילה מוח לא כתובה בתנ״ך. שמתם לב לזה? כן? יש אפילו מי שכתב שזה אומר שבימי התנ״ך לא ייחסו תפקיד למוח. זה לדעתי טעות חמורה של פרופסור ליבוביץ', בגלל שהמוח כן מוזכר בתנ״ך, אבל בשם אחר. בתנ״ך הוא נקרא עורף. כן, אנחנו רגילים לייחס לעורף, למילה עורף, רק למה שמאחורי הראש. אנחנו מבינים שבעצם העורף זה תיאור של איבר שלם, שמתחיל מאחורי הראש, והוא ממשיך לאורך כל הקודקוד. ומה פירוש המילה ערף בערבית? לדעת. אם כן, כן, עורף, ערף. כן, אנת ערף. וכדומה. כלומר, זאת, מה? יכול להיות. ולפי זה אתה יכול כל המקומות שכתוב, יערוף כמטר לקחי וכו' וכו', אתה יכול להגיד כל מיני דברים כאלה. אבל מה שאני רוצה לומר, שגם התפיסה של האיברים, אתה רוצה שאני אכתוב? אני אכתוב לך את זה, אם אתה רוצה זה יהיה כתוב. עכשיו, מה? אתה רוצה, אני אכתוב לך, אז יהיה מקור. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שלגבי האיברים, התפקיד של האיברים, אנחנו מייחסים לאיברים כל מיני פונקציות. ייתכן שהתנ״ך יסתכל על האיברים יותר כפי שמסתכלים ברפואה המזרחית. כלומר, מפגש של התחושות. ואז זה יוצא לפי זה שהחתיכת בשר שהיא הלב, או חתיכת הבשר שהיא הכליות, לא כל כך עניינה אותם. כן, זה הכוון. טוב. כיחס עליי. כן, אז אמרתי, זה פה המחשבות שלי. מודעות או לא מודעות. מה לאו נקלה. ואין מתום בבשרי. מה זה נקלה? איך אפשר למלא קלון? קלון זה מושג מופשט. מה? אפר. כן? משהו שקלוי. כלומר, משהו שאין לו ערך. שרוף. ואין מתום בבשרי. כן, שימו לב, הביטוי אין מתום בבשרי, איפה הוא עוד מופיע? בפסוק ד'. נכון? אז זה כאילו הוא חוזר על עצמו. אין מתום בבשרי, זה כמו פזמון. כן? יכול להיות שזאת הכוונה להזכיר. כן? כלומר, שיש איזה מוטיב שחוזר על עצמו. אולי. יש, עוד לא הצלחנו לעשות ניתוח מדויק של המבנה של המזמורים. יתכן מאוד שהכותרות של המזמורים מורים גם על מבנה מסוים. נפוגותי ונתקיתי עד מאוד, שאגתי מנהמת ליבי. כן, זה האקורד הסיום. נפוגותי משון פג. כלומר, הלך עליי. כמו ויפוג ליבו. כן? נפוגותי. ונדקיתי, מה זה נדקיתי? לא. אם זה המשון דיכאון, היה צריך לכתוב עם א', אז מה זה נדקיתי? משון דח. כן? מדוך דח, או דבר שתחון. כן? נפוגותי, נדקיתי. כלומר, זה... הפכתי לאבקה, עד מאוד. שאגתי מנהמת ליבי. מי נוהם? אריה. אז הוא אומר, שאגתי כמו שאריה נוהם. שאגתי מנהמת ליבי. מה זה? כן, זה מתחיל. הלב חלש, אבל הלב החלש הזה שואג. כן, כל כך כואב לו. עד כאן התיאור הנורא. מתוך כך, מה עושה אדם מאמין כמו דוד? פונה אל השם. אדוני נגדך כל תאוותי והנחתי ממך לא נסתרה. מה זה נגדך כל תאוותי? מה? יודע, מה זה תאוותי? ההשתוקקות שלי. כן? כלומר, אתה יודע מהי ההשתוקקות שלי. אני לא צריך בעצם להתפלל. כלומר, מה תגיד? תתפלל אל השם. אומר דוד, לא צריך להתפלל, הוא יודע. נגדך כל תאוותי. איפה האבונות פה? כן, אבל בפסוק הזה, פסוק יוד, אתה רואה אבונות? הוא אומר, אני כבר חטפתי מספיק. הוא אומר, אני חטפתי מספיק. עשיתי חטאים, עשיתי אבונות, ועכשיו לא נשאר ממני כלום. אז שילמתי. שילמתי את חובי לחברה, כמו שאומרים. בסדר? עשיתי מה שצריך. עכשיו, כיוון שזה המצב, אז תיקר, אולי תבוא להושיע אותי. רעיון. לכן אומר, נגדך. כל תאוותי, אתה... מה זה נגדך? אתה רואה. זה מולך, כל מה שאני משתוקק לו. והנחתי ממך לא נסתרה. מה שמוכיח שנגדך זה כמו לא נסתרה, כיוון שמדובר בתקבולת. תקבולת קיאסטית. בסדר? כן. מה? מה? מה?
למה הוא משתמש דווקא בשם
אדנות? יפה. למה הוא משתמש דווקא בשם אדנות? תגיד לי למה. כי הוא נתון למידת הדין. כן, שם השם, שם הוויה, זה רחמים. והוא לא חושב שהוא במצב שיש עליו רחמים. יש עליו דין. לכן הוא קורא לקדוש ברוך הוא במידת הדין. זה... הוא עוד לא מבקש. הוא אומר קודם כל הנתון. כן? אחר כך זה יעלה. כן, תזכה למשל בפסוק ט' ז'. כי לך השם אוכלתי. בסדר? כן. כן. מה?
אפשר להגיד שעכשיו כאילו, אחרי שכל הגוף שלו כבר ממש ממש...
הלך. לא אמר, לא, הוא לא אמר להידבק בשם. הוא לא מדבר על זה, שים לב, הוא מודע לעבירות, אבל הוא לא אומר שיש לו השתוקקות אל השם. אבל נקודת האור הראשונה היא קודם כל המודעות לזה שגורלו ידוע לשם. זה לא אותו דבר, כן? אבל זה כבר מספיק כנקודת התחלה, מה שנקרא ניצוץ ראשון. מה זה תאוותי? נדמה לי שהסברנו שלוש פעמים תאוותי במובן של ההשתוקקות שלי. אבל אתה עושה כאילו שלא אמרנו את זה. אני אמרתי שהוא משתוקק, אבל לא אמרתי לשם. למי הוא משתוקק? לצאת מזה, ממצבו. אנחתי, ממך לא נסתר. מצאנו גם, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. למה הם זעקו? כי כאב להם. ותעל שבעתם אל האלוהים. אבל הם התכוונו להתפלל אל השם? לא. אלא הם אמרו, אוי וי, כמה שזה קשה. והאוי וי, כמה שזה קשה, עלה למעלה ונהיה כאילו תפילה. בסדר? כמו שכתוב, ונצעק, זה כיף גדול. אל השם אלוהי אבותינו. ונזעק, זה אחד. נעצר שם. וזה עלה אל השם אלוהי אבותינו. אז גם פה, נגדך הכל תאוותי. אבל במצב שבו החוטא נמצא, הוא לא יודע שאל השם הוא משתוקק. נגדך הכל תאוותי. והנחתי, ממך לא נסתרה, אבל ממני כן. כן, מה? מה? אוה, זה די בדיכאון, זה understatement מה שנקרא. זה עוד יותר גדול. שיודע מה זה לכתוב שירי דיכאון מתוך רוח הקודש? נכון, נכון, אני מבין. אז זה עוד יותר חזק. כלומר, הוא צריך, יכול שכשהוא כתב את זה מתוך מצב של שמחה תחילה. יכול להיות. אבל זה, אם תשים לב, איך כתוב, איך התחילת, מה הפסוק הראשון? מזמור. ורק אחר כך לדוד. אומרים חז"ל, כשכתוב לדוד מזמור, שרה עליו רוח הקודש. ומתוך כך אמר שירה. כשכתוב מזמור לדוד, אמר שירה, ומתוך כך שרה עליו רוח הקודש. אז פה אנחנו רואים שזה לא מתחיל מרוח הקודש. זה מתחיל מהמצב הנורא שהוא נמצא בו, ולאט לאט הוא מגיע. בסדר? נכון. השירה הכוונה סגנון שירי. כן, לאו דווקא שמח. כן, אבל מה, הוא כותב, תראה, הוא מתאר את הדיכאון שלו במילים כל כך טובות. יש ביטוי כזה של רבי ידעיה בדרשי. רבי ידעיה בדרשי, הנקרא הפניני, היה משורר בימי הביניים, בזמנו של רבי מנחם המאירי. היה גם משורר, גם פילוסוף. כתב כמה ספרים, אחד מהם נקרא בחינות עולם. ושם הוא אומר, במרר לב המשורר ימתק שירו. ככל שהלב של המשורר יותר מר, כך השיר שלו יותר מתוק. כן? אז אתה אומר, אני לא מבין, אתה אומר שדוד לא קרא את הגמרא? הגמרא אומרת ש... בסדר, אתה אומר, מזמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך. מזמור, קינה לאסף מבעלה, כן? כך כתוב באיכה רבה, נכון? לא בגמרא, זה מובא באיכה רבה, רש"י מביא את זה בשם איכה רבה. אז אתה אומר, איך אפשר להגיד מזמור זה דבר שמח? טוב, לא יודע, יש לי קושי על הגמרא, אבל זה, אני פה לומד פשט הפסוקים. תמצא לי תשובה לגמרא, תקבל שכר, שכר מצווה מצווה. טוב, פסוק י' א', חבר'ה, יאללה, נתעודד. מה? כן, אפשר להגיד. אתם מכוון נחרה בה. מזמור לדוד, כן, כן. נכון, בבורכו מפני אבשלום נוינו, כן. טוב. אפשר להגיד ככה עם כל, על כל דיקי. בסוף יצא מזה טוב. כן, מספרים על איזה מלך שאמר ליועצו היהודי, תמיד יש מלך עם יועץ יהודי, כן. אומר לו, תעשה לי חפץ כלשהו שיגרום לי כשאני שמח להיות עצוב, וכשאני עצוב שיעשה אותי שמח. נתן למלך טבעת, שעליה היה חרוט, גם זה יעבור. טוב, פסוק י' א', ליבי סחרחר, עזבני חוחי, ואור עיניי גם הם אין איתי. מה זה סחרחר? מאיפה באה המילה בכלל סחרחר? מאיפה זה בא? סחור, מה זה סחור? מסביב. אז ליבי סחרחר הוא מוקף. כן? הוא מוקף, הוא סחרחר. כן? בעברית של ימינו זה הפוך. סחרחורת זה שאתה מסתובב, אתה מרגיש שאתה מסתובב. אבל בתנ״ך, ליבי סחרחר, כיוון שהוא מוקף ביגון. עזבני כוחי. ואור עיניי, גם הם, אין איתי. כן? גם הם, הכיוון העיניים. וכאן, אבל, מה? אור עיניי. אור עיניי, כוונה ראייה. צלולה. כלומר, מה הכוונה? הנקודה היא שכאן, אחרי שהוא פנה אל השם, אז הוא עדיין מוקף ביגון, אבל היגון כאילו חיצוני. הוא מסביב. כן, כבר יש יש התחלה של שחרור. לכן הוא יכול כבר יותר באובייקטיביות לראות את מצבו. הוא כבר לא מדבר על הכאב הפנימי של החיצים שנחתו בו וכדומה. אבל אז הוא יכול גם להתחיל להתלונן על הסביבה. אוהבי ורעי מנגד נגעי יעמודו וקרובי מרחוק עמדו. מה? עד עכשיו הוא דיבר על הכאב הפנימי שלו. אדם שנמצא בתוך כאב פנימי לא יכול לדבר על הסביבה. הסביבה לא מעניינת אותו. בסדר? אבל עכשיו, שהוא כבר פנה אל השם, אז משהו השתחרר בו, ועכשיו הוא מסתכל מסביב. אז הצרה שהוא מתאר היא צרה סובבת. בסדר? אז מה הוא רואה? שאוהביי ורעיי מנגד נגעי יעמודו. מה זה נגד נגעי? מול הצרה שלי, הם עומדים, הם לא מתקרבים. מה זה לעמוד? לעמוד זה להפסיק ללכת. כן? כמו למשל, ויעמוד השמן. כלומר, השמן כבר לא נשפח, ויעמוד השמן. אז גם כן, מנגד נגעי, יעמודו. וקרוביי, שהם אמורים להיות קרובים, מרחוק עמדו. הם לא מתקרבים אליי. כי אדם שנמצא בצרה, יש איזו התרחקות, לא כל כך אוהבים אותו. וינקשו מבקשי נפשי. ודורשי רעתי דיברו אבות, ומרמות כל היום יהגו. כאן עד עכשיו הוא דיבר על החברים שלו. חברים שלו עומדים קרוב ורחוק כאחד. כלומר, הם מסתכלים עליו, הם באיזשהו מרחק. ויש עוד יותר סובב, זה אלה שמבקשים רעתו. מבקשי רעתו לא נמצאים עכשיו בחדר. כן, כלומר, עד עכשיו הקרובים היו איתו בחדרו, אבל במרחק. מחוץ לבית, יש כל אלה שמתכננים דברים נגד דוד. וינקשו, מלשון, מוקש. הם מכינים לי מלכודת. וינקשו, מבקשי נפשי. הם הכינו את המוקש. ודורשי רעתי דיברו אבות, הם מכינים לי אבות, ומרמות כל היום יהגו. כן, הם מכינים גם מוקשים, גם הוות, גם מרמות. מה זה הוות? דוד, מה זה הוות? אה? למה לא שאלת? אה? ראיתי שאתה לא יודע את המילה. לכן דווקא אותך אני מחפש. מי שצריך לשאול ולא שואל, אני מחפש אותו. הוות הכוונה שבר. שבר. שבירה. כן, למשל, לוש הכל ישקל כעסי והוותי במוזניים. יישאו יחד. יחד. כן, הווה זה שבר. להוותי, אומרים. למה הווה זה שבר? מה השורש של המילה הווה? ה-ו-ה, נכון? זה דומה לעוד מילה, הווה. מה זה הווה? זה שבר. כי ההווה מצד עצמו לא קיים. מה שהוא הווה עכשיו, עוד שנייה הוא כבר לא הווה, הוא עבר. מה שבעוד שנייה הוא עתיד, הוא לא הווה. אז ההווה כערף עין. אם אני לוקח רגע בזמן ומנתק אותו מן הרצף של הזמן, שברתי. כן, זה כמו צילום. צילום מצלם את הרגע. אז זה ההווה. זה שבר. שימו לב, שם הוויה זה יוד, ואחר כך ה-ו-ה, נכון? אם יש יוד, יש דינמיקה, יש תנועה, מהווה תמיד. אבל כשזה נעצר, זה הווה. לכן, הוות זה שבירה. אין וינקשו מבקשי נפשי, ודורשי רעתי דיברו הוות, ומרמות כל היום יהגו. כן, מה זה יהגו? ידברו. אין, הם מוצאים כל מיני תוכניות של מרמות. ואני, ואני, מה זה, כשאומרים ואני, הכוונה ואבל אני. כן, מה?
מה זה דיבורי שבר?
דיבור, מתכננים. כן, דיברו, אבות. בואו נעשה לו אבות. איך נשבור אותו? מתכננים, כמו המוקש. אז יש כמה אופנים, יש מוקש, יש אבות, יש מרמות. המוקש זה יותר מורגש. כן? המרמות זה יותר עדין. כן? והוות זה כנראה משהו באמצע. מה? מה זה המילה הוות? לא הבנתי. הוות? המילה הוות פירושה שבר. או שבירה. למה? כי למשל, מה השורש של המילה הוות? ה, ו, ה, נכון? ה, ו, זה מזכיר לך מילה אחרת? הווה, נכון? מה זה ההווה? זה שבירה. כי הרי אם אתה לוקח את הזמן, הרי ההווה, אחרי שנייה הוא כבר עבר. מה שיהיה, הוא עדיין עתיד. אז כך שלהווה אין תוכן. כן, זה כמו משל כשאתה מצלם עם מצלמה. אתה לוקח רגע מן ההווה, שברת אותו מתוך הרצף. אותו דבר גם שם הוויה יוד, כבבקה, כן? אם אתה לוקח ה-ו-ה, אתה ניתקת אותו מן הדינמיקה שהיוד מפעילה, מהווה תמיד. בסדר? ומכאן המילה הווה במובן של שבירה, כמו כשאדם אומר להוותי, או למשל בספר יוב, לוש הכל ישקל כעסי והוותי במוזניים יישאו יחד. אז הוות זה שבירה. ויש לי תחושה של דז'ה וו. כן. כן, זה כבר היה. זה, כן. יש אנשים, אבל יש אנשים שכל דבר, אבל כל דבר צריכים להגיד פעמיים. צריכים להגיד פעמיים. טוב, ואני, כחרש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. מה זה ואני? אבל אני. כלומר, לעומת מה הם עושים? הם מדברים. ואני, מה אני עושה? אני שותק. כן? ואני חרש, לא ישמע, עושה את עצמי, לא שומע. וכאילם, לא יפתח פיו. והיא, כאיש אשר לא שומע, ואין בפיו תוכחות. עכשיו, למה הוא שותק? היה אפשר להגיד שהוא שותק, כי אין לו כוח לדבר, אבל זה לא נכון. אלא בגלל שהוא פיתח אסטרטגיה חדשה. האסטרטגיה החדשה היא שעם הזמן, כי לך השם אוכלתי. כלומר, עד עכשיו הוא תיאר את מצבו הרע. אבל הוא פונה אל השם לא בתור תפילה, אלא בתור הודעה, נגדך כל תאוותי. ולכן הוא פונה בשם אדנות. ומתוך כך הוא כבר נפתח לו האופקים. הוא רואה את החוץ, את החיצונים. ואז הוא יכול להשתחרר מהם על ידי שהוא פונה אל השם. לראשונה פתאום נפתח לו פתח של אור, ועכשיו לך השם אוכלתי. בסדר? אתה תענה, אדוני אלוהי. כלומר, אני פונה אל השם, ואתה דרך זה שאתה מתגלה בתוך מידת הדין, בשם אדוני, אתה תענה. בסדר? אדוני אלוהי. כי אמרתי. כן, מה? נו, דבר.
הוא פונה לאדנות?
כן, כן, אתה, לא, לך השם אוכלתי, אתה תענה בתור אדוני אלוהי. כן.
מה זה שתיים
ביחד? העושה דין. אלוהי זה עושה דין.
כן, אדנות מה?
הדין, מפעיל את הדין. כלומר, שם אדנות זה הדין בפועל. שם אלוהי זה השפיטה הכללית. בסדר? אז לך השם אוכלתי, אתה תענה אדוני אלוהי. כן. מה? טוב, זה לא חדש, מה? זה לא חדש. אתה מכיר את הסיפור על הילד שאביו משחק איתו, הנה, יש לי תפוח, יש לי תפוח. מה עושה הילד? מברך בורא פרי העץ. אז האבא נותן. כן? זה אותו דבר גם ביום הכיפורים. אתה אומר, אתה מברך, ברוך אתה השם, זה מלך מוכל וסולח. לא, אז מה, שזה ברכה לבטלה? אז הוא מוכל וסולח. מה?
למה צריכים פה...
כי לפני כן הוא ראה את שם אדנות רק בתור הפעולה המכניעה אותו. עכשיו הוא רואה את שם אדנות בתור גילוי של מידת דינו. כלומר, יש פה שפיטה. אם יש שפיטה, יש גם היגיון, יש גם משמעות מאחורי כל זה. ואז הוא יכול גם לפנות אל הוויה, שהוא הנצח. בסדר? זאת אומרת ש... לומר שם אדנות זה מורה על כך שהוא מקבל את התנות הבורא. הוא לא יכול, אבל השאלה היא מה הוא כותב בספר תהילים. הוא כותב במקום י' כ' ו' כ', הוא כותב א' ד' נ' י'. למה? הוא יכול היה לכתוב שם הוויה כמו שהוא כתב בתחילת הפסוק שעומד מול עיניך. מה, אין לך ספר מול העיניים? לא בסדר. הניסיון שלי אומר שכשלומדים בשיעור עם ספר, מבינים פי חמש מאשר בלי ספר. בסדר?
אתה אמרתי את הנקודה הזאת.
מה?
שם הוויה,
שם הוויה זה הנצח, מידת הרחמים, המגמה הכללית של הבריאה. בסדר? ומתי הוא יכול להתחבר לזה? כשהוא כבר יצא קצת מההסתכלות על הצרות שלו. הוא פונה אל שם השם. ושם השם פונה אליו דרך מידת אדנות, שהיא זו שמצרה לו, אבל הפעם בתור משפט, בתור משהו שיש לו היגיון.
שיש טעם הצורות שהוא עובד?
נכון, אלוהי. מה? מה? לא הבנתי.
אם פה בעצם כאילו דוד...
לא יודע אם הוא רואה את כל הראייה הכוללת של שכר ועונש, הוא מדבר על המצב שלו. כי אמרתי, פן ישמחו לי, במות רגלי, עליי יגדילו. ואז מה יקרה? כי אני לצלע נכון, ומכאובי נגדי תמיד. כי אבוני אגיד, אדאג מחטאתי. ואויביי חיים עצמו, ורבו שונאי שקר, ושלמה ראה תחת טובה, הסתנוני תחת רודפי טוב. כלומר, מה אומר דוד? למה אתה צריך לשמוע לי, לטפל בי ולא בהם? כי הם סתם רעים. אבל אתה יודע שאני, כשאתה תושיע אותי, אני אעשה את הטוב בעולם, לא אעשה את הרע. לכן ראוי להתייחס אליי ולא אליהם. הנה, כי אמרתי, פן יסמכו לי, ואז יהיה בזה חילול השם. במות רגלי, עליי הגדילו. כן, התחילו לדבר בגאווה. מה זה במות? נפילה, כן? שאני התמוטט. כי אני לצלע נכון. מה זה אני לצלע? ניצון לצלוע. כן? לצלוע זה ליפול. כי אני לצלע, אני עשוי כל רגע ליפול. ומכאובי, נגיד תמיד, אני כל הזמן רואה שאני יכול להגיע למכאוב. נכון, נגדך כל תאוותי. מכאובי תמיד. כי אבוני... לא, אני אחד כזה שיש לו רגישות לחטא. כלומר, אני לצלעי, נכון, ומכאובי נגדי תמיד. ולכן אני נזהר יותר מהם, מן החטא. הם חוטאים ולא אכפת להם. אני אכפת לי. בסדר? כי אבוני אגיד, אדאג מחטאתי. כלומר, כי אני יודע שאחר כך אני צריך לבוא להתוודות. ואויביי, חיים עצמו ורבו שונאי שקר. מה זה חיים עצמו? התעצמו חייהם. כן? מה זה ורבו שונאי? מה זה רבו? יגדלו. לא מישון רבים, אלא מישון להתרבות, כלומר לגדול. בארמית, ריבויה זה גדילה. ורבו שונאי שקר, אלה המשקרים. ובשלמי רעה תחת טובה. יסתנוני תחת רודפי טוב. בסדר? זה הקריא וכתיב, מה? הם סותנים אותי. כן, הם סותנים אותי. יש מסתינים עליי. כן? סונאים, כן, סתנה. כן. מה?
מה זה טוב?
מה, מה זה טוב?
זה
ההפך של רע. מה?
תורה או
אני רודף את טובתם, כן? בקש שלום ורודפהו. אני חיפשתי רק את טובתם, והם כל הזמן מחפשים רק את רעתי. אל תעזבני השם אלוהי, אל תרחק ממני, חושה לעזרתי, אדוני תשועתי. אז זה מסתיים טוב, איכשהו. האם הוא קיבל מענה לתפילתו? לא כתוב. אנחנו לא יודעים. מה? שונאים לדוד? ברגע שאדם מצליח, וקל וחומר, אם הוא צודק, זו סיבה טובה לשנוא אותו. למשל, נבל הכרמלי, מה? או דואג האדומי, או שאול, או... או רבים. נכון, נו, אז מה אתה רוצה להגיד לזה? גם. אבל גם כשהוא הצליח. כשהוא הצליח, מה, ולא אחרי, לא היה מרד אבשלום, וכל מיני צרות כאלה, ושבע בן בכרי, ועוד. מה? יש. יואב? עשה לו צרות. בטח. בני צירויה קשים ממני. לטובתו. לטובת המדינה, לא לטובת דוד. כלומר, האסטרטגיה של יואב זה שצריך לחזק את מלכות בדוד, לא בגלל שדוד הוא סימפטי, יואב מזלזל בדוד. אבל הוא אומר, אני יודע יותר טוב ממך איך להנהיג את המדינה. מה? לא, הוא הורג את אבנר בגלל שהוא חושב שזה חשוב לחזק את השושלת של בדוד. אל תשכח שיואב הוא קרוב משפחה של דוד. הוא אחיין שלו. כן, לא במקרה. טוב. מה איך? איך דוד ציווה להרוג את אחיינו? מה הבעיה? אם הוא חושב שיואב הוא פושע, אז הוא הורג אותו, מה זאת אומרת? הוא חושב שיואב הוא פושע.
מסור לו בכל כוחו.
כן, אבל הוא היה פושע. הרג את אבנר בן נר ואת המסע. שני צערי סתיבות ישראל, וישם את דמי מלחמה בשלום, כן. הוא אומר כאן, שם אדנות עכשיו הופך להיות תשועתי. כלומר, יש פה שלושה מובנים לשם אדנות. שם אדנות בהתחלה בתור מי שמכניע אותו. שם אדנות בתור מי ששופט אותו. עכשיו שם אדנות, תשועתו. אדרבה, זה בדיוק העניין. כלומר, המזמור מתאר פתיחה. פתיחה ממצב שדוד חושב רק על עצמו, מתוך כך הוא חושב, הוא פונה לשם וכבר מתחיל לשים לב לסביבתו, ואז הוא פונה לשם הוויה, ואז מתוך כך הוא יכול גם לבוא בתביעה מהקדוש ברוך הוא לעזור לו. בסדר? זה סימן, זה פתיחה. האם קצף בתנ"ך זה תמיד כעס? כן, נראה לי. ככה נראה לי. בשצף קצף הסתרתי פניי ממך, וברחמים גדולים וכו'. טוב, פרק למתת, למנצח, לידותון, מזמור לדוד. כן, מה? לא הבנתי. מה זה ידותון? אתה אם כן מניח שלא התכוונתי לשאול את השאלה. טוב, למנצח לידותון מזמור לדוד. מה זה ידותון? אף אחד לא יודע. יש אומרים, ידותון זה השם של מחבר המזמור. למה שכתוב מזמור לדוד? אבל ידותון מחבר מזמור לדוד, הראוי לדוד. ככה קראו לו בברית. יכול להיות. יש גם לידותון, אולי מלשון לידה. לידותון הלמד כחלק מן השורש, משהו שצריך להיוולד. כן, כמו שפעמים דבר שיש איזה רעיון, אני עוד לא מצליח לנסח אותו, אבל משהו מתיילד. אז זה למנצח לידותון, משהו שהולך להיוולד. כן, אולי. העיקרון שום שאנחנו לא יודעים. כמו כל הפתיחות של מזמורי תהילים, ש... חבל שאין לנו מסורת ברורה מה משמעותן של הפתיחות האלה. ככה זה. אפילו למנצח אנחנו לא יודעים מה זה. למרות שזה חוזר כל הזמן.
איזה שם? זה לא
כאילו...
זה אומר שזה לא חשוב.
לא, אין. זה לא אומר שזה לא חשוב. זה אומר שזה הלך לאיבוד. יש דברים כאלה שהולכים לאיבוד. כן, יש מילים שלפעמים אנחנו לא יודעים בכלל מה המשמעות שלהם, וצריך לבוא, להביא ממרחק לחמנו. למשל, ראינו את הפסוק, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומיך גורלי. מה זה תומיך? כן? לא יודעים, נכון? מה זה תומיך? אז יש משהו תומך. אבל מצאו שבשפה האתיופית, יש שפה אתיופית שהיא גם שמית באיזושהי צורה, הפועל ימח, יוד, מם, כף, פירושו רוחב. תומיך, פירושו תרחיב. חלקי, זה קטן, כוסי יותר. תומיך, אתה תרחיב, גורלי. אבל אם מלא הידיעה של השפה האתיופית, לא היינו יודעים מה פירוש המילה תומיך. זה פירוש שזה סביר. או כמו שלמשל, כתוב, שמן ראש, על יני ראשי, על יני ראשי, יוד נון יוד, על יני ראשי, בפירוש יני. אז רבי יהודה אבן הקנין, רבי יוסף בן רבי יהודה אבן הקנין, כותב שרבנו היי גאון לא ידע את פירוש המילה יני. ואז הוא שלח את רבי מצליח, ראש הישיבה, שלח אותו לשאול את הקתוליקוס, כלומר ראש הכנסייה הנסטוריאנית בבגדד, שיגיד לו איך הם מתרגמים את זה בפשיטה. בפשיטה זה התרגום בארמית של הנסטוריאנים. וכתוב, ולא רצה רבי מצליח ללכת. מה, אני? ראש הישיבה, אני אלך לגוי הזה. כן? ואז ענה לו רבנו היי, מעולם לא נמנעו אבותינו מלברר את האמת ממי שיהיה, אפילו מרועי בקר. כן? אם זה, הוא יודע, אז הוא יודע מה אפשר לעשות, אז תלך אליו. לא נעים, זה הלך לאיבוד, זה נמצא אצלו. בסדר? אותו דבר יש, למשל לגבי הפסוק, אני לא יודע. לא יודע, אבל זה מה שחשוב, זה מה שרב היי אמר לו. יש עוד משהו מעניין, כתוב, הוא ענה אשר מצא את הימים במדבר, נכון? מה זה הימים? אז יש שני פירושים אצל המפרשים. ימים מלשון גיבורים, כן, מלשון אימים, אימים, ימים. יש אומרים, לא, ימים זה פרדות. נכון? כלומר, בראותו את החמורים לצבעון אביב, אז שהוא לקח חמור וסוסה, ומזה נולדה הפרדה. הוא מצא את הימים. הבעיה היא שאין שום מקום אחר שבו פרדות נקראות ימים. אז זה מעניין, יש ב... איך קוראים לו? ירונימוס. ירונימוס, הבישוף של בית לחם בזמן האמוראים, שתרגם את התורה ללטינית, הוולגטה. לא. עכשיו, הוא הלך, הוא מספר שהוא שאל חכם יהודי בשם אנניאס. מה זה אנניאס? חנניה. אבל הוא כותב, אנניאס. הוא שאל אותו, מה פירוש המילה ימים? ואותו אנניאס ענה לו שימים זה מעיינות חמים. פשוט ים, אבל ים, איזה מעיין חם, קוראים לזה ימים. ובאמת באזור אדום יש מעיינות חמים. ואז יוצא שיש לנו פירוש למילה בתורה, שאיבדנו את משמעותה, וחזרה אלינו דרך איזה חכם, אנניאס, דרך איזה אחד מאבות הכנסייה. בסדר? אז קורה דברים כאלה. אז לכן, זה לא שזה לא חשוב, זה חשוב מאוד, אבל זה הלך לאיבוד. מה? תותפות הגמרא אומרת שאנחנו כן יודעים איפה זה. מה, זה בא מקטפי ופריקי. בסדר, זה משהו אחר. זה שם של תכשיט מצרי עתיק. אצל המצרים היה תותפות. ותותפות, זאת אומרת, זה שניים שניים, זה אכן ארבע בתים. מה? כנראה מילה מצרית. כן. הגיוני. טוב, אז כל זה היה בגלל המילה ידותון. כן? שזה חשוב לדעת מה זה ידותון, וחבל שאנחנו לא יודעים. זה לא שזה לא חשוב. יש דברים כאלה. כן. טוב, עד כאן להיום.